ערב טוב, אנחנו ממשיכים בלימוד הפרק הראשון במסכת אבות. התחלנו מהמשנה הראשונה, סדר הדברים, וסדר הדברים, ומתחילת הדרך אנחנו מבקשים ללכת על פי אותה הערה קטנה, צדדית, מרתקת מאוד של המהר"ל מפראג, שרואה בחמשת פרקי מסכת אבות, כפי שכבר ראינו, את המקבילה לחמישה חומשי תורה. את התורה שבכתב של התורה שבעל פה, חמשת חומשי דרך ארץ, כפי שהוא מתאר אותה. כך הפרק הראשון ממשיך בספר בראשית, ואחרי שעסקנו בשלושת הדברים שהעולם עומד עליהם, והמשכנו אל הזוגות הראשונים, אנחנו מגיעים אל הזוג השלישי. שבוע שעבר עסקנו בזוג השני במסכת, וגם ביצחק ורבקה. אנחנו מגיעים אל הזוג השלישי, וקודם כל מבקשים הפעם להיכנס למשנה עצמה, שתי המשניות, לרקע שלהם, לדוברים, למציאות ההיסטורית שמסביב, בעלת חשיבות גדולה מאוד, ואחר כך לחזור לבראשית. יהודה בן צבאי ושמעון בן שטח קיבלו מהם. מהם זה מיהושע בן פרחיה ומניתי הארבלי, בני הזוג שבהם עסקנו במשניות הקודמות. והם אומרים כך, נקרא קודם כל את דבריהם. הם הזוג היחיד, שוב, בני זוג, הכוונה היא שהאחד נשיא והשני אב בית דין. ובני הזוג הזה, בשונה מכל הזוגות האחרים, מדברים ממש ממש בתוך היכל המשפט. הנושא שלהם הוא דין, סדרי דיון, חששות במערכת ניהול הדיון, כאילו מנותק ממה שקורה בחוץ, אבל בהמשך נראה בעצם מאיפה הדברים באים. יהודה בן צבאי אומר, אל תעש עצמך כעורכי הדיינים. וכשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך, כלומר, אל מי הוא מדבר? אל הדיין. אתה הדיין, א', על דעת עצמך כעורכי הדיינים. איזה פירושים רבים. פירוש המקובל ביותר זה אל תהיה עורך דין של אף צד. אם כי יש גם פירושים שרואים פה אחרת, על דעת עצמך כעורכי הדיינים, כגדול שבדיינים, אל תחשוב שאתה יודע הכל, כמי שיש לו את הערכאה הגבוהה מכולה. פירושים לכאן ולכאן בהתחלה, הפירוש הפשוט שאמרנו מסתדר גם עם ההמשך. וכשיהיו בעלי דינים עומדים לפניך, אם לא תעשה עצמך כעורך דינו של אף צד, הרי הם יהיו בעיניך כרשעים. אתה צריך להתייחס אליהם כאילו הם רשעים שניהם. וכשנפטרים מלפניך, והאחד יצא זכאי והשני יצא חייב, יהיו בעיניך כזכאים גם החייב, כשקיבלו עליהם את הדין. הכותרת של דברי יהודה בן צבאי, היחס של הדיין אל בעלי הדינים, אל הנידונים, אל מי שלפנינו נמצאים בדיון במשפט. שמעון בן שטח אומר, החברותה, בן הזוג, הווי מרבה לחקור את העדים. כלומר, הנושא של שמעון בן שטח ממשיך לעסוק בתוככי בית הדין, אלא ששמעון בן שטח מדבר לא על היחס אל בעלי הדינים, אלא על היחס לעדים עצמם. הווי מרבה לחקור את העדים, והווי זהיר בדבריך, שמא מתוכם ילמדו לשקר. קודם כל, הערה אחת לסדר, ובהמשך הדברים אולי נראה שהיא בעלת חשיבות רבה. יש לנו חמישה זוגות בפרק הראשון, נכון? הם מתחילים ביוסי בן יועזר ויוסי בן יוחנן, ומגיעים עד בסוף אל הלל ושמאי. זה חמישה דורות מאחרי אנטיגנוס איש זוכו, ועד למעבר לבית הלל ובית שמאי, שבו בעצם מתפתחים בתי המדרש האלה. כל פעם הזוג נושא בשני תפקידים. הראשון בבני הזוג, הזוג תמיד נשיא, והשני תמיד אב בית דין. הלל הנשיא ושמאי אב בית הדין. שמעיה ואבטליון, שמעיה נשיא ואבטליון נקרא כך, אומרים רבותינו במקום מסוים, בתור אב דטליה, אב לקטנים ממנו, כי הוא היה אב בית הדין. כך כולם. של יוסי בן יועזר, יוסי בן יוחנן, אצל יהושע ונוסי, רק בזוג שלנו ישנה בעיה. עוד מעט נגיע לרקע ההיסטורי ונראה למה. מקור שתיים כבר מספר לנו בירושלמי בחגיגה, אנן תנינן, יהודה בן צבאי נשיא, ששמעון בן שטח אב בית דין. אבל אית תנאי, תנאי ומחליף. מן דאמר יהודה בן צבאי נשיא, עובדה דאלכסנדריה מסייע לי. מי ששונה שיהודה בן צבאי הוא היה הנשיא ושמעון היה אב בית הדין השני לו. אותו סיפור של אלכסנדריה של מצרים, שעוד רגע נזכיר אותו, זהו הסיוע ההיסטורי שלו לעניין. ומן דאמר שמעון בן שטח נשיא, עובדה באשקלון מסייע לי. זה דיון מעניין, מה כל כך מסובך לדעת מי היה הנשיא ומי היה אב בית הדין. לא כזה סיפור קשה, אבל יש שני תפקידים שונים. הבלבול הוא כל כך גדול בין יהודה בן צבאי לשמעון בן שטח, שבאבות דרבי נתן מופיעות שתי המימרות שאנחנו אמרנו בדיוק אותו דבר חוץ מדבר אחד. שאת המימרה של יהודה בן צבאי אומר שמעון בן שטח, ואת המימרה של שמעון בן שטח אומר יהודה בן צבאי. כלומר, יש כאן בלבול מסודר לחלוטין. זה הזוג האמצעי, ונראה בעיה פרוצדורלית. בהמשך נראה אם אכן זה כך. לא ברור מי נשיא ומי אב בית דין. עובדה באלכסנדריה, עובדה באשקלון. הרקע ההיסטורי הוא מאוד מאוד חשוב. שניהם חיים בימי מלכותו של ינאי המלך. הוא ינאי שנקרא גם אלכסנדר. הוא ינאי שהוא בעצם יונתן החשמונאי בן יוחנן הורקנוס. הוא ינאי שהיה רשע גדול גדול ועשה דברים קשים מאוד מאוד. חז"ל קוראים לו בדיון אחד, אגב דברים אחרים בגמרא, ינאי, ביטוי שאינני מכיר על עוד מישהו, רשע מעיקרו. ביטוי מאוד קשה. תיאורים היסטוריים של יוסף בן מתתיהו, שעוסק הרבה מאוד בתקופה הזאת, המסמך הכי חשוב לנו היסטורית, עם כל הזהירויות, הוא מתאר איך ינאי צובח ב-50,000 אנשים מפני שהם לא מסתדרים עם שליטתו. איך הוא מארגן מסע צליבה שלם ל-800 אנשים שפעם באיזה מסיבה שהוא עשה עם פילגשיו, כל מיני דברים קשים מאוד. הפרט החשוב ברקע ההיסטורי הזה הוא שינאי המלך, שאשתו היא שלומציון המלכה, שמות ההם אלכסנדרה, של אלכסנדר, או שלומית. היא גם אחותו של שמעון בן שטח. כלומר, שמעון בן שטח, הנשיא או אב בית הדין שלפנינו, הוא גיסו, אח אשתו, של ינאי המלך. וכך מי שאמור להיות זה שבדור הזה מחזיר את התורה ליושנה, ביטוי שמופיע על אדם אחד בכל התנאים, על שמעון בן שטח. שמופיע על עזרא הסופר, שהחזיר עטרה ליושנה, ועל שמעון בן שטח. עוד מעט נגיע לזה. היהודי המחזיר את התורה ליושנה בדור הכל כך מסובך הזה, והיהודי המוביל את היוונות עד לפיאה הגדול ביותר, הם גיסים. שלאישה באמצע יש תפקיד מאוד משמעותי. ינאי המלך מת, ואז עוברת המלכות לשלום ציון, לשלומית המלכה. מיד אחרי שנראה קצת את הרקע ההיסטורי, שבלעדיו אי אפשר להגיע להוא היה אומר, כמו שכל פעם אנחנו מנסים לראות פה מה שאנחנו מדברים, משתנים הדברים, והימים הכל כך קשים האלה הופכים לימים יפים מאוד, אפילו לימי שפע כלכלי. חלק מהאגדות המפורסמות על חוני המעגל שמוריד גשמים, על ימים של שפע, קשורים לשמעון בן שטח. זה אותו שמעון בן שטח שכועס על חוני המעגל שעד עוגה, הוא מוריד גשמים, ושמעון בן שטח אומר לו, גוברני עליך נידוי. בסוף ימיו מתקין שמעון בן שטח תקנות בעלות משמעות עצומה. הוא למשל הראשון שהתקין את בתי הספר היהודיים בעולם. עד ימי שמעון בן שטח, מי שיש לו אב מלמדו תורה, ומי שאין לו לא לומד. שמעון בן שטח הוא המתקין הראשון בהיסטוריה היהודית את רעיון בית הספר. שמעון בן שטח הוא מתקין תקנת הכתובה, שעוד מעט נגיע אליה, שבעצם קובעת את כל תוקף המסמך הזה מבחינת אישות. החובות של האיש כלפי האישה שהופכים להיות מחויבים משפטית. וכל זה נגיע לאט. אבל המתח הזה, ושלום ציון באמצע, הוא הרקע למשנה. ינאי המלך, שכפי שאמרתי היה היווני שבמלכי חשמונאי שהתקלקלו, אגב כמובן נושא גם במשרד כהן גדול וגם במשרד מלך, הפיצוץ הגדול ביותר בינו לבין הפרושים היה כשהם אמרו לו את המשפט המפורסם במסכת קידושין, ינאי הצר קצר כהונה. זה לא שלך. צריך להבין, הדרישה להפרדה בין כהונה לפוליטיקה, בין כהונה למלכות, הייתה בסיס לחלק גדול מאוד מהוויכוח הזה. עוד נגיע. אולי הערה היסטורית אחרונה, באותן מטבעות שנותרו לנו, המטבעות של ינאי יותר מכל מלכי חשמונאי, הן כולן צועקות יווניות. הכתובת היא ביוונית בלבד. הוא מצויר שם כעריץ שמתחתיו נמצא עם ומוסדות. המטבעות עצמם. שמעון בן שטח הוא האיש השני, הגיס. ראינו בזוגות הקודמים צרות שהתרחשו ליוסי בן יועזר עם בן אחיו שהפך לתליין יווני, ליהושע בן פרחיה שעל פי המשנה מתמודד עם תלמיד שסרח, ישו הנוצרי. עכשיו אנחנו עוסקים לשני אחים, או גיסים, שצריכים לדעת להסתדר זה עם זה. למה כל הסיפורים מתחילים בהיכלי המשפט? כי שם בעצם מתרחש כל העת. השליטה של המלך על המערכת השיפוטית היא זו שדרכה מבקש ינאי לשלוט על כל ארץ ישראל. חייבים להזכיר דבר אחרון היסטורי חשוב. בסוף ימיו של ינאי המלך, מבחינה מדינית, מבחינת שטחית, נמצאת ארץ ישראל בכיבוש החשמונאי במקום הגדול ביותר שהיא הייתה אי פעם טוב. הגולן ומדברי יהודה והכל הכל נמצא תחתיו. ההצלחות המדיניות הן מסחררות. משבר התרבות הוא עד הסוף. אבל הפעם לא רק ביוונות נחמדה, אלא במלחמות פיזיות עד הריגות בלתי נפסקות של מי שאינם מיישרים קו אל התפיסה הימית. כל הפתיחות האלה אולי יסבירו שניים מהדיונים שהתרחשו בבית המשפט, וכיוון שהמשניות הן בית משפט, אין לנו ברירה אלא להיכנס לשני דיונים קטנים שיתנו לנו אור קצת על יהודה בן צבאי ושמעון בן שלח. פורנו מאיר במקור שלוש הערה שקודם כל מזכירה לנו אולי שאנחנו לא הראשונים שכשרוצים ללמוד באמת מסכת אבות קודם כל רוצים לדעת מה היה איתו. כמו שראינו שבשבוע שעבר לא נכנס לאברבנל המשנה בלי להזכיר לנו זה יהושע בן פרח ישה, כך עושה פוס פורנו. כדי מרבה לחקור את העדים. נכון, זאת הייתה משנתו של שמעון בן שטח. אמר כל אלה, שלוש שורות קצרצרות ופורות, להישמר ממה שקרה בעניין בנו. כלומר, יש פה סיפור אישי. בנו, שלו. מה קרה? שנהרג במצוות בית דין על פי עדים שהעידו בפניהם שהרג את הנפש, והעדים עצמם הכחישו את עצמם בסוף. לא מבין מה הסיפור, אבל יש פה איזשהו סיפור טרגי שצריך להבין אותו. הנה הסיפור נמצא לפנינו בדיוק במקור שבע. אלא של הסיפור במקור שבע אני חייב להקדים הקדמה. מקודם כשדנו אם ינאי היה נשיא או שמעון היה נשיא, צריך להבין שאת הסמכות השיפוטית המדינית העליונה יש לנשיא, לא לאב בית הדין. אמרנו שהדרך לסייע לדעה שינאי היה אב בית הדין ושמעון היה הנשיא, היא עובדה באשקלות. מה היה בעובדה באשקלות? בעובדה באשקלות, כנראה כבר בימים שלשמעון בן שטח יש יותר כוח, מוציא שמעון בן שטח להורג על פי דין. ביטוי נוראי בגמרא, 80 כשפניות. היה עיסוק אדיר בכישוף. והפיצו את נושא הכישוף. והוא מוציא 80 מחשפות נשים העוסקות בכישוף. הגמרא דנה איך מותר ואסור להוציא להורג כל כך הרבה בפעם אחת, דיון שלם. העובדה הזאת של אשקלון אגב מראה את גודל הסמכות שלו, והיא זו שאומרים חז"ל, זה יכול רק הנשיא. בעקבות הסיפור הזה יש מקרובי משפחותיהם שמחליטים להתנקם בו. הם מחפשים את הדרך. ובכן, מה הם עושים כדי להתנקם בו? הנה מקור שבע. שמעון בן שטח היו ידיו חמומות. האם יש פה ביקורת? האם לא? לא יודע, אבל זה לעקבות המעשה באשקלון. עכשיו הסיפור שאותנו מעל. עתה פיעת ליצנים. והפיעה של ליצנים, בהמשך נראה שזה ציניקנים שפעלו מטעם הצדוקים. אמרו, הבו איתה, תנו איתה איך מתנקמים בנשיא בשמעון בן שטח. ומה הייתה איתה? ניסרוד על מרי ונקטליני. נעיד עדות שקט על בנו של שמעון בן שטח. נאמר שבנו הרג, נעיד עדות שקר שצריך יהיה להרוג, הרי שמעון בן שטח רוצה להראות שחזר כוחו של בית הדין אל הפרושי. קדימה, בוא נראה לו מה משתנה לו. מי פה על ברי, נעיד על בנו ונפצלים את זה. עצידו עלוי, העידו עליו, כנראה חכו את העינים, אבל אולי לא מספיק. ונגמר דינו להיהרג. של הבן. בנו של הנשיא, בנו של אב בית הדין או הנשיא. כי נפח הכללית שלה, שיצא להורג, אמרי לי, באו אליו מהר אל שמעון בן שטה, אותה סיעת ליצנים, ואמרו לו, מרי, שקרין ענם, אדוני שיקר, זה הכל היה שקר. אבל הוא כבר יוצא להריגה. יש פה עכשיו דיון משפטי מדהים. לקבל את דבריהם הרשמים, לא לקבל. שמו את עצמם רשעים, מה אומרים? אבוי מחזר זה. רצה האב, שמעון בן שטח, להחזיר מיד את הבן ולהתחיל את הדיון מחדש, כי באו הרי העדים ואמרו שקרין עליו. תבינו לאן זה מגיע. אמר לי הבן, לאבא, אבא, אם ביקשת לבוא תשועה על ידך, עשה אותי כעשתה. עזוב אותי. תן לעסק הזה להימשך, כי הרי כל עולמך הוא להגיד שהדין דין אמת. בסופו של דבר אף אחד לא יקבל את זה שזה לא היה פרוטקציה שלו. אם ביקשת לעשות ישועה על ידך, אז זה עוד ביקשת. סיפור עקידה בתורה של יעקב. את בנו של שמעון בן שטח. אתם שומעים את פורנו? שאומר שאמר האבא הזה, הווי מרבה לחקור את העדים, הוא ידע מה קרה כשלא כנראה חקרו מספיק את העדים. והווי זהיר בדבריך השם המתוכם ילמדו לשקר, הסיפור הטרגי ביותר על עדים שלמדו לשקר, מסופר אצל הבן של שמעון בן שטח. הוא היה והוא אמר מה שהוא היה. אבל הסיפור הטרגי הזה מתרחש אצל בן זוגו מכיוון לגמרי אחר. ומזה אני רוצה משני האלה להבין פשוט מה קורה כשאנחנו עוברים להיכל הדין. יש לנו פתאום פגישה, תעזבו לרגע את הרגע ההיסטורי, עם שני גדולי ישראל, עם שני דייני הדור, עם הנשיא ואב בית הדין, מאחורי הקלעים, ללא הקלעים. הגמרא מספרת במסכת חגיגה במקור 4 את הסיפור הבא על יהודה בן סבאי, שהרקעים הלמדניים שלו, אני אומר אותם ככה מאוד מאוד מהיר, אבל הסיפור הוא עיקרו של הסיפור. מה שנה להד את תנור הבנן? מי הוא השנה שהזכיר את דברי התנור הבנן הברייתא הבאה? אמר יהודה בן סבאי, מקור 4, חגיגה בדף וזי, אמר יהודה בן סבאי, אראה בנחמה. אראה בנחמה זה לשון שבועה. אראה בנחמה זה מין הפור. אם מה שאני אומר הוא לא אמת, יצטרכו לנחם. זה ביטוי כזה. אראה בנחמה, אם לא הרגתי את דומם, כדי להוציא מליבם של צדוקים. שהיו אומרים, אין עדים זוממים נהרגים עד שיהרג הנידון. קודם כל תשמעו את האווירה בביטוחים עם הצדוקים. מדובר פה עכשיו בזה, בחיים ומוות. הכל מדובר על זה. אמר לו שמעון בן שטה, נעשה קצת על איכות הצילום בלב. אמר לו שמעון בן שטה, ליהודה בן סבאי, אתה אומר הראה בנחמה אם לא הרגתי את דומם כדי להוציא מליבן של צדוקים, ואתה מביא את זה כדבר חשוב שעשית. תשמעו את המשפט. הראה בנחמה אני אם לא שפכת דם נקי. זאת האשמה לא פשוטה. שפכת דם נקי בהריגת העד הזומם הזה. עשית את זה כדי להוציא מליבן של צדוקים? גם כדי להוציא מדיבם של צדוקים צריך ללכת לפי דין אמת. וטעית בדין. שהרי אמרו חכמים אין עדים זוממים נהרגים עד שיוזומו שניהם, ואין לוקים עד שיוזומו שניהם, ואין משלמים ממון עד שיוזומו שניהם. עוד שנייה נסביר את הפרט ההלכתי, אבל עכשיו לעיקר. מיד קיבל עליו יהודה בן טבאי, שאינו מורה הלכה אלא בפני שמעון בן שלח. כל הנראה זה הרקע ההיסטורי לבלבול מי הנשיא ומי אב בית הדין. כלומר, ייתכן מאוד שבאמת יהודה בן טבאי היה הנשיא בהתחלה. זאת אגב עובדה באלכסנדריה. יהודה בן טבאי בורח מפני חמת המציק, כלומר ינאי, לאלכסנדריה של מצרים. בדיוק כמו שהבריחו את יהושע בן פרחיה. אז כן, הרב שלהם. שמעון בן שטח עקיף מצליח לקבל מסתור על ידי אחותו שלומציון המלכה, ולכן הוא נשאר בירושלים. ינאי רודף את החכמים, ולכן הראשונים שהם הכתובות המסוכנות בורחים מיד לאלכסנדריה של מצרים, היא בבל של ההמשך. שם נמצאת הקהילה היהודית הגדולה. לימים קורא שמעון בן שטח, התלמיד של יהושע בן פרחיה והחבר של יהודה בן טבאי לשניהם, ואומר להם, תשובו כי כבר אפשר לחזור לירושלים. ואז הם שווים. יהושע בן פרחיה בדור הקודם עוד, כלומר באותו זמן, אבל הוא מוביל את הדברים עד למותו, ואחר כך הוא אומר להם, שמעון בן שטח, בשונה מיהודה בן טבאי, בשונה מכל החכמים האחרים, אולי קודם כל בגלל הרקע המשפחתי, אבל אחרי זה אנחנו נראה שזה גם בגלל הרקע האנושי, נשאר כל הזמן בירושלים. לא יוצא מירושלים. והוא בהישארות שלו בירושלים, לאט לאט בשלב מסוים שינאי קצת נרגע, חוזר לסנהדרין, אבל הוא יושב שם וכמעט כולם סוגים. והוא נכנס למלחמות עולם עם הסדוקים, ולאט לאט מחזיר תורה ליושנה, פירושו הופך חזרה את הדיון לדין תורה לדין אמת. מה קרה שם בסוף הסיפור? יהודה בן טבאי שומע את המוסר של שמעון בן שטח, מקבל את זה ומקבל על עצמו שמהיום ואליו הוא לא מורה הלכה בפני שמעון בן שטח, שאולי היה טעים ממנו. אבל זהו, הוא מעביר לשמעון בן שטח את השרביט. ואז מספרת הגמרא את הסיפור המטריד והמחריד, המזעזע האחרון. כל ימיו של יהודה בן טבאי היה משתתח על קברו של אותו הרוג. תראו איך מוציאים את בית הדין, את הנשיא, את מישהו בין שניהם, ומעבירים אותו לתסכול יומיומי קבוע עד סוף חייו. הוצאתי שלא כדין אדם לבוא. הוא היה הולך יום-יום להשתתח על קברו של אותו הרוג. והיה קולו נשמע. קולו של מי? כי סבורין העם לומר שקולו של הרוך. אמר להם, קולי, כל דמי אחיך צועקים אליי מן האדמה, אבל הם צועקים לא רק מן האדמה, הם צועקים ממני, זה הקול שלי. קולי הוא, תדעו, כך אמר להם יהודה בן טבאי לעולם, שלמחר הוא מת, ביטוי יהודי, הוא מת, הכוונה היא גוף ראשון יחיד, לא רוצים להגיד כך, אחרי 120 שעמוד, שלמחר הוא מת, ואז תראו שאין קולו יותר משם. חכו, תראו שיום אחד הכל יתפסק, כי זה הכל שלי. יהודה בן טבאי ושמעון בן שטח עכשיו לא משנה בכלל הבלבול במי אמר מה. אתם מבינים מה קורה פה עם שניהם? שמעון בן שטח אחראי מיניסטריאלית על הוצאת בנו להורג על פי עדותם של עדים שלא נחקרו בחוץ. יהודה בן סבאי אחראי אישי על הוצאת עד דומם להורג בשני המקרים, ותוך כדי מלחמות עם הצדוקים וניצול פרצות חוקיות. הסיפור עם העד הזומם, לא ניכנס לפרטיו. התורה הרי אומרת רק במשפט אחד, התורה אומרת בעדים זוממים, עדים זוממים זה עדים שבאו להעיד, שיש עדים שבאו להעיד עדות שקרה עד. ואז באים עדים אחרים ואומרים אין לנו שום קשר לדיון, אנחנו לא יודעים להגיד שום דבר על העובדות, אנחנו רק יודעים דבר אחד, שהעדים שמעידים עד הם ודאי שקרנים, כי באותו היום שעליו הם עדים הם היו איתנו במקום אחר לגמרי. עמנו הייתם במקום פלוני. התורה אומרת, ועשיתם לא כאשר זמם לעשות לאחר. מה שרצו העדים השקרנים, שהוזמו עכשיו לעשות, אם נחקרו העדים השניים ונמצאו דבריהם אמת, את מה שהם רצו לעשות לנאשם, עושים להם. הצדוקים מטעמים מאוד מאוד טכניים שלהם. ביקשו לומר שאין דין עדים זוממים קיים אלא אם כן פיזי הנידון כבר נהרג. וכאילו תיקון חשבונות אחרי. אם נהרג הנידון, אז הורגים גם את הזוממים אם יתברר מה שהיה. הפרושים אמרו מה פתאום, הרי זה בדיוק הפוך ממה שהתורה רצתה, התורה לא רצתה לעשות בו חשבונות. היא רצתה להגיד מה זה לעשות, משהו כזה להגיד. אז כשבא פעם עד אחד, כלומר היו שני עדים, אבל רק אחד הוא זם, מיהר יהודה בן סבאי והוציא אותו להורג. למרות שהנידון לא נהרג, כדי להראות שהדין הוא כדין הפרושים. אמר לו שמעון בן שטח, שפכת דם נקי, כי לשיטתנו, לשיטת החכמים, זה נכון שלא צריך שהנידון יהרג חלילה כדי שהעדים יחשבו זוממים. אבל איך אפשר להוציא רק עד אחד של זה? הרי רק אם שניהם הוזמו, אז הם היו יכולים לגרום להריגה. אם אחד הוא זם, זה לא היה עובר. וכך התחיל הפסוק. אני מסיים את החלק. אני חוזר לרגע. שמעון בן שטח יושב בבית דין שכולו פסוק. הוויכוחים ביניהם הם קשים מאוד. במגילת תענית מופיע תאריך כ"ח בטבת, כתאריך שהיו עושים אותו יום טוב. ולמה עשו אותו יום טוב? כי בכ"ח בטבת סיים שמעון בן שטח לטהר את האווירה ולהחזיר את הסנהדרין להיות סנהדרין. מה קרה באותם ימים של שמעון בן שטח בבית הדין? הנה שמעון בן שטח וינאי למשל במקור 6. סיפור. אפי בימי מלכה קטל נפשה. עבדו הכנעני של ינאי המלך הרג אדם. תבינו אגב את האווירה של הריגות. תבינו מה היה פה. אמר לנו שמעון בן שטח לחכמים, תנו עיניכם בו ונדוננו. עכשיו זה כבר לא פשוט. אנחנו הולכים לדון את מי? את עבדו של הגיד, של ינאי המלך. שדרי נאו, שלחו לו לינאי, עבדך קטל נפשה, עבדך הרג אדם. עכשיו נינו, שלח להם את העבד, תפלו בו. שלחו לו, טען נמי לאחר. מה ברור שאתה שולח את העבד? אתה תבוא יחד איתו. איך כתוב בתורה? והוא עד בבעליו. יבוא בעל השור ויעיד אותו. אתה אחראי. אתה לא צריך חס וחלילה להיענש, אבל אתה צריך להעיד. תבוא הם מהעם ותשב בבית הדין. אלה. שימו לב מה קורה פה עכשיו היסטורי. המלך צריך לבוא לבית המשפט כשאב בית הדין הוא הגיד. שמעון בן שטח. אתה ויזיד, בא לבית המשפט, כי אתה צו של בית משפט. ישב, עכשיו, זה מכובד. אמר לו שמעון בן שטח, ינאי המלך, עמוד על רגליך ויעידו בך. אתה לא תשב בבית המלך. עומדים. שמעון בן שטח, ינאי המלך, עמוד על רגליך ויעידו בך. ולא לפנינו אתה עומד, אלא לפני מי שאמר והיה העולם אתה עומד. שנאמר ועמדו שני האנשים אשר להם הריב לפני השם, לפני הכהנים והשופטים אשר יהיו בימים ההם. תגידי מה מקופל פה? בית המשפט הוא לא חלק מהנכסים הממלכתיים שלך. כמו הכהונה הגדולה היא לא. לא לפנינו אתה עומד, זה לא דיון בין שמעון לינאי. זה לפני השם אתה. אמר לו, ינאי המלך, לשמעון, תראו איך הוא משתמש בקוד משפטי. אתה אומר לי לעמוד, אתה רב בזדים, זה לא גמור. לא כשאת אומר אתה, אלא כמה שיאמרו חבריך. אני אחוז, אני אעשה בדיוק מה שצריך, אני רוצה לשמוע את החברים שלך, לא מה. תבינו, המלך עומד, אב בזדים יושב ואומר לו עמוד, המלך אומר, אני מוכן לעשות את מה שבית הדין אומר, אבל לא אותך, אני רוצה לשמוע רוב. נפנה לי מינו שמעון בן שטח, כבשו פניהם בקרקע, כולם פחדו. נפנה לי שמאלו, כבשו פניהם בקרקע. אמר להם שמעון בן שטח, בעלי מחשבות אתם, יבוא בעל מחשבות במפרם. הגדה גומרת מיד בגבריאל וחבצן בקרקע. אבל ההלכה ממשיכה שם, זה משפט מאוד חשוב שלא מובא פה בדף, באותו היום קבעו המלך לא דן ולא דנים אותו. זאת אומרת, על פי דין תורה בישראל אין חסינות לאף אדם מפני דין. אין דבר כזה חסין. מלך ודאי צריך להיות. ינאי, ששמעון ניצח אותו, גם ניצח את שמעון והצליח להכניס לתוך סדרי הדיון שלנו את המלכות היוונית. המלך לא דן ולא דן. נכון, כדי לא להיכנס לסיכונים. אבל מהותי, ינאי יצר מצב נורא. יש בשר ודם שלא יושב לפני הדיינים כעבד לפני בית הדין, כי לא לפנינו אתה עומד, אלא לפני מי שאמר והיה עולם. היסוד הזה הוא פתיחה לכל הסיפור כולו. שמעון בן שטח בעלי מחשבות כאן זה במובן שלילי, לא אנשים חושבים. בעלי מחשבות כאן זה בעלי מחשבות צדוקיות אולי במקרה הספציפי הזה, אבל בעלי מחשבות ירושו שרוח מצויה יכולה להזיז אותם. כשחושבים היום כך, כל מחר כך. נפנה לימינו, נפנה לשמאלו, איך כתוב שם בפרק? הבט ימין הוא ראה ואין לי מכיר. הוא חיפש את כולם ופתאום הוא ראה שהכל התערבב. אותו שמעון בן שטח, הסיפור האחרון שאני רוצה להביא עליו מהתקופה הזו, הוא סיפור שמופיע לגבי הנהגה אישית שלו. המדרש מספר בדברים רבה שפעם הלך שמעון בן שטח וקנה חמור מגיש מעילי אחד. אנחנו יוצאים רק רגע ליחסי חוץ, יחסי הפנים מאוד מתוחים בעם ישראל. ינאי הורג את החכמים, ושמעון בן שטח הורג את המחשבות. ינאי לא עומד, ושמעון בן שטח אומר לו, עמוד על רגליך. היחסים הפנימיים מאוד מתוחים. המלך יוצא עם כתובות יווניות במטבע, רב בית הדין והנשיא הולכים למקום האחר, והיחסים מגיעים לבן שנהרג ולדיין שהרג, כדי להוציא מליבם של צדוקים, וכל ימיו הולך אל הקבר כי אולי הוא יגיד. ופתאום לוקחים אותנו חז"ל באיזה פריזמה קטנה ליחסי חוץ, לסיפור קטן אחד. מעשה ברבי שמעון בן שטח, מקור 9, שלקח חמור אחד משני עילי אחד. סתם סיפור. לקח, קנה, חמור אחד משני עילי אחד. נטלו מידיו, נספר פה בצילום מילה פסד, ומצאו בו אבן אחת טובה, תלויה לו לצווארו. שאלה משפטית מעניינת. חיפש חמור ומצא מלוכה. חמור אחד, יש לו אבן אחת תלויה לו בצווארו. חמור, חמור, אבל אבן. אמרו לו, רבי, ברכת השם, איתה השיר. יודעים שיש ספק, לא כל כך חשוב מה הדין, העיקר שיש פסוק. אם הפסוק, אז בכלל, כבר אפשר גם לעשות מזה מניה. אמרו לו, רבי, ברכת השם היא תעשיר. אמר להם רבי שמעון בן שטח, עזבו אותי מדרשות. חמור לקח, אבן טובה לא לקח. מה הסיפור שלך? אני לקחתי חמור, אני לא לקחתי אף פעם אבן טובה. הלך והחזירה לאותו איש מעילי. וקרא עליו לאיש מעילי ביטוי פלאי. ברוך השם, אלוהי שמעון בן שטח. שם חדש, שאלוקי אברהם, אלוקי יצחק, שאלוקי יעקב, ויש אלוקי שמעון. צריך להיכנס לדמות הזאת. האיש שהחזיר תורה ליושנה. האיש הזה שקורא לו הישמעאלי, ברוך השם אלוקי שמעון בן שטח. האיש שעומד מול ינאי המלך. אחד הסיפורים בגמרא בברכות, הגמרא מדברת על זימון, והיא דנה אגב הזימון בשאלות איך מברכים בזימון, והיא מספרת שפעם ישבו בסעודה מאוד משפחתית. הוא איזו מתיחות הייתה במשפחה הזאת. ובסעודה המשפחתית הזאת יושבים שמעון בן שטח ושלום ציון וימיים. צריך לזמן. שמעון בן שטח רוצה לזמן, אבל הוא לא יודע איך מזמנים, מה אומרים? ריח רחמנה של ינאי. מה עושים פה? מה רב דנה שם הרבה בזימון? שלום ציון נבהלת, מה יהיה פה עכשיו? עוד מעט נגיע לסוף ימר. אבל בעצם בן שמעון בן שטח לינאי המלך הכהן הגדול המדומה, יש ויכוח שמגיע לשיאו בהצלחות של שניהם. ינאי לא רק מתייוון מוחלט. ינאי הוא מנהיג מצליחן מסחרר, שכובש את הארץ, שעושה ביטחון, שעושה הצלחות מדיניות מדהימות. מושחת. המנהיג חשוב. שמגייס לטובתו את הכהונה ואת המשפט ואת הכל, נכון? שמוציא לחלוטין את התוכן הפנימי, אבל יוצר תשתית שאף אחד לא יצר אף פעם. ובדור מתייוון, יש לזה המון המון משיכה. הוא יוצר מדינה מושלמת. אצל יוספוס אנחנו רואים את הקשרים עם קליאופטרה במצרים, עם המקומות הבאים, עם המקומות האחרים. הוא מגיע לשיא מה שמצליחה ממלכת חשמונאי לעשות. מבחינה תוכנית, מזמן הוא כבר התרחק מהרעיונות של יהודה המכבי ושל מתתיהו ושל חשמונאי ובניו שעמדה מלכות יוון הרשעה. כבר עברו הרבה שנים. מבחינה אמיתית, הסנוניות של הורדו עם הנשר הרומי שהצמח מהם כבר מתחילות לנבוט מתחת לקרקע. שמעון בן שטח, הגיס, אשתו כגופו, שמעון בן שטח, הגיס, עומד שם בצד, והוא האנטיתזה המוחלטת של ינאי. צריך להבין מי הוא האויב היווני. האויב היווני הוא לא האויב הישמעאלי הסמוי של הסיפור האחרון עם החמור. האויב היווני לא רוצה להרוג אותך בכלל. האויב היווני לא רוצה בכלל לשחוט ולא רוצה לטבוח, הוא רוצה רק דבר אחד. שתתייבן. הוא מעולם לא ביקש משהו. אם אתה מיישר קו לרעיון הזה, אתה תוכל להפוך להיות מה אור לגויים, אתה תהיה מדינה מתקצגת. ניכנס רגע לראש היווני של ינאי, כן, אני רוצה כיונה גדולה. אני אתרגם את ביתי בית תפילה יקרא לכל העמים למילים מתיובנות. אני אהפוך להיות האדם הכי מקובל בעולם. וככה, ומי שעוצר את זה, זה שמעון בן שטח והסנהדרין שלו. הסיפור על הישמעאלי מעמיד את שמעון בן שטח בדיוק במקום ההפוך. יש לו ויכוח עם האח שלו, הגיס. ובוויכוח הזה עם הגיס, הוא מצליח להוציא מאיזה ישמעאלי אחד את המילים ברוך השם אלוהי שמעון בן שטח. נשיא אלוקים אתה בזה. והייתה אשת. הוא מצליח להוציא את המושגים של הכרה עולמית. ההיסטוריה אחר כך מוכרת. ממלכת חשמונאי נופלת, והגודל התשפיתי הזה הולך ומתמוס. ינאי המלך מת. לא ארוכות, ההיסטוריונים עוסקים בשנים האלה הרבה, אלה הימים שבהם שלומציון המלכה מולכת. אגב, כדאי להזכיר משפט מאוד מעניין שכולנו מכירים אותו, רק לא תמיד זוכרים אותו ברקע ההיסטורי. כל העולם משתנה כשרואים את זה על הרקע הנכון. ינאי המלך הרשע מעיקרו הגדול הזה היה גיס של שמעון בן שטח גם במובנים חיוביים. יודעים מה הייתה צוואתו לשלום ציון המלכה? הוא אמר לה במשפט האחרון של חייו, אל תתייראי, לא מן הצדוקים ולא מן הפירושים, אלא מן הצבועים שנראים כפירושים, שעושים מעשה זמרי ומבקשים שכר כפנחס. יש כאן שני אנשי אמת להבדיל אלף אלפי הבדלים. שמעון בן שטח הוא מי שאומר ליהודה בן טבאי, שפכת דם נקי, כי שום צדקות בעולם שלהוציא מלימם של צדוקים לא יכולה להוביל אף דבר בעולם לשפוך דם נקי. ואם לא ביררת עד הסוף ונהרג עד דומם, אתה לוקח על עצמך אחריות של רציחה. ושמעון בן שטח שעומד לפני הדיינים ואומר להם, בעלי מחשבות. זה שמעון בן שטח הנשיא שהיה יכול להגיד לבן שלו, תשכח מזה שאתה הולך עכשיו להריגה. אני עוצר את הסיפור. הבן של שמעון בן שטח הוא הבן של אבא שלו שאומר בסיפור את מה שהאבא רצה להגיד, אבל רחמיו לא יכולים לומר את זה. הבן של שמעון בן שטח אומר שמעון בן שטח, אבא, אני יודע שאתה רוצה להחזיר אותי, אבא אל תדעי. אם רצית להביא ישועה על ידך, עשה אותי ככה. שמעון בן שטח מייצג עולם שלם בימים שבהם בעצם אגב לאט לאט ובסוף הוא מצליח. התפיסה היפנית מצליחה מדינית ושיאה. והוא לוחם על משהו אחר לגמרי, על לב העם. יודעים מה עושה בסוף שמעון בן שטח בימים הטובים עם שלום ציון? הוא מתקן שתי תקנות גדולות. כתוב בגמרא שלוש תקנות. התקנה השלישית קשורה לטומאה, שצריך לטהר כלי זכוכית, אבל לא מוסכם בגמרא אם זה שמעון בן שטח בטוח שתיקן את התקנה, או שנתקנה על ידיו ועל ידי יהודה בן סבאי ועוד מישהו. שתי התקנות של שמעון בן שטח הן שתי התקנות הבאות המופיעות במקור 10. הוא התקין שמעון בן שטח שלושה דברים ירושלמי בכתובות. שיהיה אדם נושא ונותן בכתובת אשתו, ושיהיו התינוקות הולכים לבית הספר. תקנה השלישית כתובה, התקין טומאה לכלי זכוכית. ולמה זה נושא ונותן בכתובת אשתו? הרבה לפני שמעון בן שטח כבר התקינו שאדם חייב לתת כתובה לאשתו. אין דבר כזה בכלל שאיתה אישה ללא כתובה, התחייבויות שהוא מחויב עליהן כהתחייבות מוחלטת. אלא שהייתה בעיה, וההתחייבות הוא מחויב מתי היא זוז לבטולה ומאמנה לאלמנה, מצוין, אבל יש רק בעיה אחת. הרבה פעמים אם היו גירושין או שהיה מוות, היורשים של הבעל היו מטמינים את 200 אמנה האלה ואומרים, מצטערים, לא השאיר לנו כלום. נכון, התחייב בכתובה 100%, אין לנו. היו שמים את זה בחשבונות חוץ. עכשיו תלכים אותה, איך? התקין שמעון בן שטח שאין כתובה בלי שכתוב בה כל נכסי יהיו אחראים לכתובה זו. בכתובות של היום אנחנו מוסיפים את המשפט נכסים שיש לי, שעדיין אין לי ושעתיד אני לקנות. כל מי שיעשה איתי אי פעם עסקה צריך לדעת. החוזה המשפטי הזה שנקרא כתובה הוא לא עוד חוזה משפטי בין אלפי אחוזים שאני אומר. כל מה שיש לי בעולם בטל לזה. ואז אפשר היה להמשיך את ההתחייבות האמיתית הזאת של ישנו. זאת הייתה תקנה אחת שלו. תחשבו על התקנה של איך צריכה להיראות אישות, איך צריכה להיראות משפחה מול התפיסה היוונית. על מה הייתה המלחמה? והנה התקנה השנייה, שיהיו תינוקות הולכים לבית הספר. מה בדיוק היה בתקנה הזאת? התקנה הזאת השתכללה אחר כך, כמה שנים אחריו, אצל יהושע בן גמלה שנהיה לכהן גדול. ואותה הגמרא שכאן מזקפת או זוקפת סליחה את הדברים לשמעון בן שטח מתארת איך התנהלה התקנה, זה פילי פלאות, הנה איך נראה את הספר היהודי הראשון בארץ ישראל, מקור 11. אמר רב יהודה אמרה, ברם זכור אותו האיש לטוב יהושע בן גם לשמו, מי שהמשיך את שמעון בן שטח, תראו אם הוא אמרה, שאלמלא הוא נשתכחה תורה מישראל, שבתחילה מי שיש לו אב מלמדו תורה, מי שאין לו אב לא היה למד תורה. מה דרוש? מה דרשו כולם? איך הם הרשו לעצמם לעשות את זה? אמרו, כתוב בתורה בקריאת שמע, ולימדתם אותם את בניכם, ולימדתם אתם. כל אחד מלמד, דבר נפלא. אבל מה יעשה מי שאין לו אב? התקינו, זו תקנה חברתית שאומרת לא ייתכן שיהיה אדם שלא מקבל חינוך. התקינו שיהיו מושיבים מלמדי תינוקות, תראים לו עוד עכשיו, איפה? בירושלים. אתם זוכרים את הירושלים משמעון בן שטח? החזיר את כולם מכל המקומות. מה ידרוש? למה בירושלים? למה לא להקים בית ספר גם בגליל? מה קרה? כי מציון תצא תורה, הוא כבר השם מירושלים. פשוט. מצוין. זה היה פנימיה. אבל עדיין אומרת הגמרא, תראו איזה יופי זה, מי שיש לו אב היה מעלו ומלמדו, מי שאין לו אב לא היה עולה ולא היה לומד. הפוך על הפוך, מה קרה בעקבות העניין? זה הפך להיות לבית ספר אליטיסטי. הרי למה בכלל התקענו שתינוקות יבואו לבית ספר כדי לזכור את זה היום? לא בשביל מי שיש לו אב, שילמד אותו עם אב, אלא בשביל מי שאין לו אב. בסוף הסתבר שכל בית הספר בעצם משרת את זה שיש לו אבא, רק אין לו כבר ללמד את זה. ואידך פירושה. ואז מה עשו?
אז התקינו את השלב הבא.
התקינו שיהיו מושיבים בכל פלך ופלך. אין בתי ספר יהיו בכל מקום ומקום. פיקוח מחוזי. זה לא הולך שוב רק לירושלים. היי, ומה עם הדרשה על תמיציון תיצא תורה ובר השם מירושלים?
זה מצוין, זה דרשה.
עכשיו צריך בכל מקום שילמדו. התקינו שיהו, אגב באמת, כי מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, אומר הרמב״ם, מזה למדו שבית דין הגדול מורה רק מירושלים. זה שימון בן שטח, בעולם הדין. התקינו שיהו מושיבים בכל פלך ופלך, אבל עכשיו שלב ב' במערכת החינוכית בתולדות החינוך. ומכניסים אותו כבן ת' ז', כבן י' ז'. נכון. אז הכיל המתאים, אז זה מתחיל להיות מעניין, זה של מן עליון. מה, אני אתחיל לבזבז את הזמן על תינוקות בני 5 ו-6 ו-7, שזמן לתחק איתה? זה שיהיו בבית, סבא ואמא יטפלו. יבוא בן 16, בן 17, אפשר להתחיל ללמוד איתו, אפשר לדבר איתו, מבין עניין. ומה קרה? ומי שהיה רבו כועס עליו, היה מבית בו ביותר. מצוין. אתה תגיד לי, למה מה קרה? היה מבעט בו ויותר, 16-17 מתחילים, קדימה, אנחנו נראה לכם גם איפה גומרים. עד שבא יהושע בן גמלא ותיקן. הנה השלב הבא בתקנות. שיהיו מושיבים ללמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר. מזכיר לכם משהו במשפט הזה. מגילת אסתר. נכון, בהיסטוריה. כאן יש היסטוריה, כאן יש מהפכה, כאן יש ונהפוכו. שיהיו מושיבים ללמדי תינוקות בכל מדינה ומדינה ובכל עיר ועיר. כל מה שבר המלך ולתו מגיע. ומכניסים אותם כבן 6, כבן 7. שמעון בן שטח קובע שהתשובה לינאיות היוונית עוברת שני שלבים. כל עוד ינאי חי, מלחמות צדק בבית הדין. מרגע שאפשר, אנחנו נפסיק את המלחמות כמו אברהם שלחם מול נמרוד, ונתחיל לעבור לאמת. האמת נמצאת בזה שנתחיל לחנך. ואז הוא מתקן שתי תקנות. אחת, לעצב את המשפחה היהודית, והשנייה, לעצב את הילדים של בית הספר היהודי. מי שלא מבין את זה, לא מבין מה הייתה בכלל המלחמה עם היוונים. אלה הילדים שמבקש אנטיוכוס שישתחוו לתלת. זאת האנטיתזה של בית הספר של שמעון בן שטח. אלה הבתים שמבקש אנטיוכוס ויוון לעקור מהעולם. זאת הישות שמבקש הקיסר היווני שגזר שכל בתולה תיבעל להגמון תחילה ביום חתונתה. זאת האישות שקובע עכשיו שמעון בן שטח בתקנה דינית שאין לך שום חוזה בעולם ושום דבר בעולם שיש לו את המשמעות האישותית. כל נכסי אחראים מכתובה. שמעון בן שטח הוא התשובה לינאי המלך. סיפור הקטנטן על הישמעאלי, אולי נראה צדדי, נו במקרה מצאנו סיפור על ישמעאלי שאמר ברוך השם אלוקי שמעון בן שטח. תקשיבו, זה מופלא. בני הזוג הבא הם התלמידים של שמעון בן שטח ויהודה בן טבעי. מי הם בני הזוג הבא? שמעיה ואבטליון. יודעים מי הם שמעיה ואבטליון? שני גיירים, שני גויים שהתגיירו והופכים להיות נשיא ישראל ואב בית הדין. זה הרבס של הלל ושמי ותורה שבעל פה. מי הביא גיירים לישראל? ינאי היווני המתייוון או גיסו? מי הכניס מעיין ואבטליון לארץ?
איזו שיטה עבדה?
זו של שמעון בן שטח מבפנים, או זו של ינאי, אלכסנדר, מהמטבעות היווניות? זאת המלחמה עם יוון. עסקנו בכל המשניות הקודמות באבות הקודמים. ראינו את המשנה של הזוג הראשון שאומר, יהי ביתך פתוח לרווחה, יהיו עניים בני ביתך. למד אמונה את העולם בבית ועד לחכמים. הרצנו ישר בין שלושת העמודים שהעולם עומד עליהם ושלושת האבות, למי אם לא לאברהם אבינו ולאוהל הפתוח. הלכנו לזוג השני אצל יהושע בן פרחיה וניתאי הארבלי, ושמענו את הרחק משכן רע ובידן את כל האדם לקפחות, והלכנו אל יצחק אבינו ואל הסיפור של יצחק וישמעאל והגירוש ואל תתחבר לרשע והחזרה את ישמעאל וכו' וכו'. יעקב הוא האבא השלישי. הוא מתמודד כל ימיו עם אח שלו. הוא היה משוכנע שהבעיה שלו היא שאח שלו רוצה להרוג אותו. לקח לו המון זמן להבין שהוא בכלל לא רוצה להרוג אותו. הוא פשוט רוצה לנשק אותו. ואז הוא התחיל להיבהל. חשב שעשיו יבוא להרוג אותו. הוא הכין את עצמו לדורון ולתפילה ולמלחמה, ובסוף הסתבר לו שזה בכלל לא הסיפור. הוא רק רוצה לעצב אותו. ואז הכל הסתבר, נשאה למעילך ואלך לנגדך. אז עמד יעקב אבינו וסיפר לו, אבל יש לי תינוקות בבית ספר, אדוני יודע כי הילדים רכים והצום והבקר עלות עליי. הוא ברח מעשיו שכביכול רוצה להרוג אותו והלך אל לבן. הוא בורח מלבן ולבן בא ואומר, למה אתה בורח? מישהו רוצה להרוג אותך? רק לנשק אותך. הבנות בנותיי, הבנים בניי, הצום צוני. הגויים של יעקב אבינו בכלל לא רצו להרוג אותך. הם ידעו איך אפשר לעקור את הכל. צא ולמד מה ביקש. אתם יודעים מי רצו שם להרוג? האחים את יוסף. הוויכוחים היו בפנים. שם נזרקו לבור והלכו אחורה וקדימה. לבן? עשיו? חיבוקים. וישקהו עם נקודות, יצא וישחהו, נהיה וישקהו, הכל בסדר. איך כתוב בסוף הפרשה שלנו, בסוף פרשת הולדות? עשיו רואה שהברכות עוברות ליעקב, ואז עשיו אומר בליבו, ויאמר עשיו בליבו, יקרבו ימי אבל אבי, והרגה את יעקב אחי. פסוק הבא, ויוגד לרבקה את דברי עשיו בנה הגדול. היא קוראת מהר מהר ליעקב. זה פסוק שתמיד דיברנו על החלק הראשון שלו. הוא הרי דיבר בליבו. איך היא הבינה? זה שאלות על אמא יהודיה, לא שואלים שאלה. מעצבן, מבינה כל מה שאתה... ויאמר עשיו בליבו, ויוגד לרבקה. מי אמר לך? איך את יודעת? מה שהיא אומר, רוח הקודש. אמרתי פעם, בעברית מודרנית רוח הקודש זה יידיש אמרי. מה רוח הקודש? היא הבינה מה רוח הקודש. אבל מה היא אומרת לו? הנה שמעתי את עשיו אחיך מתנחם לך להורגך, ואתה קום לך אל לבן אחיך רן, תברח מפה. שואלים כל הפרשנים, רק רגע, בעברית המשפט לא ברור. מה הוא מתכנן עשיו? להרוג אותי, נכון? כך למדנו ברגע, כך מהגן אנחנו יודעים. עשיו רוצה להרוג אותך. אז איך זה כתוב? הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך. מה זה מתנחם? מתחרט. ניחמתי כי עשיתים, אוומר הקדוש ברוך הוא, וינחם. מה פתאום הנה עשיו אחיך מתנחם? אז רש"י אומר מיד, הנה עשיו אחיך מתנחם על זה שהוא אחיך, עכשיו הוא רוצה להורגך. טוב, הייתי פסוקים יותר קלים. אומר הנציב מוולוז'ין, שגם את ההוא היה אומר של הנציב, צריך להכיר על הרקע ההיסטורי כדי להבין איך אפשר להגיע לפירוש כזה. אומר הנציב, בעמק דבר, הזכרנו אותו פעם, זמן, לא במקום, אלא בהשלמות, בסוף החומש. העמק דבר על החומש, כדאי לראות אותו בפנים. קרא לו רבקה, וזה מה שהיא הבינה שהוא מדבר בליבו. היא לא שמעה אותו אומר, אני מתכנן הריגה. הנציב מדבר ריאלי. הנה עשיו אחיך מתנחם לך להורגך. תשמע יעקב, עשיו חוזר בו מהרצון להרוג אותך. הוא כבר לא רוצה יותר להרוג אותך, הוא מבין שהדרך האמיתית לחסל אותך היא לא על ידי להרוג אותך. אז תברח מהר. כי יחד אתה לא תוכל לגדל את הילדים שאתה הולך לגדל אותם. זה רע מאוד לברוח לקהילת קודש אצל לבן. אבל עשיו לא ייתן לך לגדול פה. הוא כבר התחרט על הרצון להרוג. זה נהיה מסוכן עכשיו. הנציב מוולוז'ין במקום בפירוש. אז הוא בורח אל לבן. הוא מגיע אל לבן. והכל נחמד. הוא עושה לו הרבה צרות, מחליף את משכורתו, אבל הכל בסדר. זה ולמד מה ביקש לבן הארמי לעשות, שלבן ביקש לעקור את הכל. פרעה לא גזר אלא על עצמו, מה גזר? הרג את הזכרים. אין, אבל לבן ביקש לעקור את הכל. איך עוקרים את הכל? עושים ינאים. הוא ידע את העבודה. איך כתוב שם בפרשה הבאה? היה יעקב את בני לבן, והנה איננו עמו כתמול שלשום. ואז בא אליו המלאך, בלה אליו, ואומר, זהו, צריך ללכת מהר לארץ. פעם דיברנו על זה. הוא רואה שם פתאום בחלום, זוכרים, בחלום הזה שהוא רואה שם יעקב, הוא פתאום רואה את כל הכבשים העקודים והברודים עולים על הצון, וראה את המלאך, והמלאך בא ואומר לו, ראיתי את כל אשר לבן עושה לך, ואתה קום, לך מהר חזרה לארץ ישראל. די, כמו שאמרה אמא לפני 20 שנה, שם חזרה. ועל הדת סימים, שואל שם שאלה כל כך נכונה, הזכרנו את זה פעם, אני מזכיר את זה על הרקע של שמעון בן שטח, של יעקב והבירור של המשניות שלנו, של התיתן אמת, של החזרת התורה, של יעקב יושב האוהלים, של יעקב מול איתיו. ועל הדת סימים אומר, מה זה ויר יעקב את בני לבן והנה איננו עמו כתמול שלשום? מה, איננו עמו כתמול שלשום, זאת אומרת פתאום נהיה לא טוב. אוהו, מעניין. מה היה אתמול שלשום? אמר, היה נחמד. מה היה אתמול שלשום? בוא נזכר מה היה אתמול שלשום. הרי יעקב אבינו מטעמי ביטחון לא הצליח לדבר אף פעם 20 שנה. היה צריך לשתוק כל הזמן, כשהחליפו לו את רחל והחליפו לו את לאה והחליפו לו שתק. פעם ראשונה שהוא דיבר בנימוס מה, אבל דוגרי, היה כשלבן ברח אחריו והוא תפס אותו שם, בגלעד. והוא תופס אותו, ואז יעקב אומר בדיוק מה היה אתמול שלשום. הוא אומר לו, עבדתיך 14 שנה בשתי בנותיך ותחלף את מזכורתי עשרת מונים, את עוניי, את יגיע כפיי, רימית אותי תמיד, שיקרת לי, אכלה לי חורף וקרח בלילה ותידת שנתי מעיניי, זה לי 20 שנה בביתך. מה ביהו יעקב את מי לבן והנה איננו ומוסים השבוע? מה? מובא בפרשנים פירוש כל כך מופלא. ויהו יעקב את מי לבן והנה איננו עמו כתמול שלשום, פתאום הוא נחמד. תלך מהר חזרה הביתה. לא כי אני מחפש שלא. כי נפח כשלא, אתה זוכר להיות יעקב. מה לעשות? כאלה אתם. כשכן, אז מהר חזר. מישהו מהפרשנים המאוחרים אומר שזה ההמשך. בא המלאך שם בלילה, זה הזכרנו פעם, ואומר, ראיתי את כל אשר לבן עוף אליו. עכשיו לך. בוקר טוב, ראית את כל אשר לבן עוף אליו, למה לפני 20 שנה לא עברת פעם לעודד אותי? ראית גם את מה שהוא עשה לי בלילה כשהוא החליף להתרחל בלאה, גם אגובה. מה ראיתי את כל אשר? עכשיו באת להגיד לי, ראיתי את כל אשר לבן. קראתי פעם, ראיתי בפרשנים שם מופלא, זה כל כך יפה. ראיתי את כל אשר לבן עושה לך, ובכלל לא ראיתי מה שעשה לך 20 שנה. זה נושא חשוב, לא על זה נדבר. תגיד לי, על מה אתה חולם? הרי המלאך בא לך תוך כדי החלום. על מה חלמת? כבשים עולים, ניקודים, חומים, כבשים יורדים, כבשים באים, כבשים. צריך להזכיר לך, יעקב אבינו, את החלום שהיה לך לפני 20 שנה כשיצאת ללבן. אז חלמת, מלאכים עולים, מלאכים יורדים. אתה מבין מה לבן עשה לך? זה מה שלבן עושה לך. פעם אמרת, נו, ביום מוכרחים להתעסק עם הכבשים של לבן. בלילה מתקנים מים. מצוין. אז בלילה חלמת על מלאכים ועלית בסולם וירדת. יעקב אבינו, זה הגיע אליך לחלומות. די, בסולמות כבר יש כבשים. רוץ מהר חזרה. זה הסיפור של עשיו ולבן, שלא חשוב בכלל בפשט הפסוקים שם עכשיו. על זה בעצם המלחמה של יעקב. גם עם עשיו, גם עם לבן, רטרואקטיבית מתברר שאיש מהם לא הוציא מעולם חרב כלפיו. כל ההיסטוריה. החרב היחידה שהונפה בהיסטוריה הייתה שם בין האחים. זה מחריד לחשוב על זה. אחיו, דודו, כל הינאים שמסביבו, בחיים, לא רצו להרוג אותו. אם רק הוא יסכים להצעה העשיוית, נשאה ומילך והלכה לנגדך. והוא ידע להסכים תקנות. ולומר לו, יש לי הרבה ילדים לשלוח לבית ספר. לכל מדינה ומדינה וכל עיר ועיר, בני שש ובני שבע, הילדים עוד רכים, הצון והבקר עוד עלות עליו. יבוא יום ובהחלט ניפגש. עד אז, יהיה אולי איש מעלי אחד שיאמר, ברוך השם אלוקי שמעון בן שטח. יהיו לי פחות מטבעות ורייטינג מיניי, ויהיו לי פחות אלופים מאיתר, אבל אני אוביל מערכת שתדע לחקור את העדים, שלא ילמדו לשקר, שתדע אמת, תיתן אמת ליעקב. ויעקב אבינו היה כל כך רוצה להמשיך עם החסד, החסד האדיר שאפשר לגדל איתו גם את יצחק וגם את ישמעאל. אבל הוא לא יכול. הוא צריך לגדל הרבה ילדים רכים. והוא צריך להזהיר אותם מהווי שקרו עם הנקודות. רק מי שיודע להסתכל 100 שנה קדימה, יודע לראות מה התוצאות של הינאיות ומה התוצאות של השמעון בן שטח. כמו שרק מי שיודע להסתכל הרבה שנים קדימה, יודע לבחון מה היו יכולות להיות התוצאות, אילו היה עונה יעקב לעשיו, כן המפקד, נשאה ונלך ואהיה הכוכב המי יודע כמה בדגלך. אבל הוא ידע להגיד אחרת. והיה הרבה הרבה מתח בזה. זה לוקח מה? שמעיה ואבטליון לא יבואו משום ינאי. והלל ושמאי יגדלו רק משמעון בן שטח, שידע להקים שמעיה ואבטליון,
שידעו ליצור את בתי הלל ובתי שמאי, שיצרו תורה שבעל פה. המשך הספר של בראשית נמצא בהמשך הזוגות בפרק. ערב טוב.